היי אלי, מה נשמע?
בסדר, בסדר. טוב, אחרי כל כך הרבה אנשים כתבו לי הודעות כועסות, סתם, לא כל כך הרבה, אבל עדיין כמה אנשים כתבו, אז אמרנו, זהו, חייבים לחזור מהפגרה ולהקליט פרק של כשל שוק.
כן, האמת שגם לי לקחנו לנו ככה הפסקה בקיץ, ולמרות שעכשיו מתחילים חגים, שנייה אחרי הקיץ, החלטנו בכל זאת לחזור, אז אנחנו שמחים להיות כאן, ואנחנו נפתח במשפט מפורסם ומרתק שהתחיל ממש השבוע, נכון?
כן, יש דרמה גדולה בבתי המשפט, כולם מדברים על הסוגיה המשפטית שתקבע האם כוחות האופל ינצחו, האם יהיה דיקטטורה או דמוקרטיה, כולם דבוקים למסכים, אני כמובן מדבר על התביעה של ארצות הברית נגד גוגל, הפעם ראשונה מזה 25 שנה, שארצות הברית בוחרת בעצם לצאת לתביעה, מה שנקרא anti-trust, הגבלים עסקיים, נגד תאגיד הייטק, ובדיוק לפני 25 שנה זה המייקרוסופט, תכף נדבר על זה, והפעם זה גוגל, והמשפט התחיל אתמול, ועכשיו רק מחכים לראות האם זה באמת התחלה של עידן חדש של הגבלים עסקיים בארצות הברית, עידן חדש שהרגולטורים בעצם נכנסים במונופולים, בתאגידי ענק, או האם אנחנו עדיין באותה עידן ניו-ליברלי שמשום מה, אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים שהם צבועים לגבי הניו-ליברליזם, אבל אחד הדברים אולי הכי צבועים, שאותו אסכולת שיקגו ואותו מדיניות ניו-ליברלית, אידיאולוגיה ניו-ליברלית שלכאורה חרתה על דגלה עקרונות של שוק חופשי וביזוריות וחופש וכולי, בסופו של דבר אולי אחד הדברים הכי חשובים שהם עשו, זה שהם הוציאו לחלוטין את כל השיניים ועשו דרגולציה מטורפת לכל מה שקשור להגבלים עסקיים בארצות הברית, הפכו לארצות הברית באמת למדינה שאולי נדבר על זה קצת לפני שנגיע לגוגל עצמה, למדינה שפשוט בכל סקטור כמעט נשלטת על ידי כמה מונופולים ענקיים, ועכשיו כמובן, כמו שאמרתי, זה האם אנחנו עדיין באמת נכנסים לעידן פוסט ניו-ליברלי, כמו שביידן מבטיח, כבר הזכרתי פה בפודקאסט הזה, שהוא בעצם מינה, כשהוא נכנס לתפקיד, לראש ה-FTC, the Federal Trade Commission, שזה בעצם הגוף הרגולטורי, שאמור להיות אחראי, גם לפיקוח כל מה שקשור למונופולים, למרות שבמקרה הזה, התביעה הזאת, זה בעצם ה-Anti-Trust Division של ה-Justice Department, זה משרד המשפטים, אבל בעצם אפשר לראות את שני הגופים האלה, שגופים שעובדים במקביל, אז הוא מינה אז לראש את לינה קאן, שבעצם בחורה צעירה שעשתה את כל, הייתה בעצם כתבה עבודה לאיזה פרופסור בייל על אמזון והמונופול של אמזון, וזה הפך להיות כזה מאמר שהתפרסם אחרי, זה הפך להיות סוג של מאמר להיט, וממש על סמך המאמר האקדמי הזה שהיא כתבה לדעתי בגיל 27-28, בגיל מאוד צעיר, לדעתי אפילו לא בת 30, אז שהוא מינה אותה, היא הפכה להיות הראש של כל הארגון הענק הזה, ובעצם ביידן ניסה במינוי הזה, ובעצם ניסה לא רק במינוי הזה, אלא בכלל, בהרבה דברים ממה שהוא אומר, ומה שהוא מנסה לעשות, להגיד שזהו, נגמר העידן האובמה, קלינטון, רייגן של הניו-ליברליזם, שבה אנחנו פשוט נותנים למונופולים האלה, במיוחד בכל מה שקשור לטק, לעשות מה שהם רוצים, והגיע הזמן שקצת ניכנס בהם, וזהו, תכף אני אכנס למשפט עצמו, אבל באמת רגע היסטורי, רגע דרמטי, ונחכה לראות אם באמת יהיה לזה את ההשלכות, כמו שהרבה אנשים מקווים.
אתה רוצה לשנייה לפני שממש צוללים פנימה להגיד איזה מילה על ההיסטוריה של האנטי-טראסט בארצות הברית, יש היסטוריה ככה ותיקה כן. ומעניינת.
נכון, נכון, אפשר להגיד אפילו שאמריקה המציאה במובנים מסוימים את האנטי-טראסט, ואפשר להגיד שזה באמת משהו שהוא עמוק בתוך ה-DNA האמריקאי, אפשר להגיד לטוב ולרע, ארצות הברית אף פעם לא הייתה מדינה סוציאליסטית, אבל היא כן הייתה מדינה שדגלה, ברעיון שבשביל חירות, בשביל שאנשים יהיו חופשיים, אסור שאף אחד יהיה גדול וחזק מדי, וזה לא משנה, וזו הנקודה שלפעמים הניו-ליברלים נוטים לשכוח, זה לא משנה אם זה המדינה שגדולה וחזקה מדי, או אם זה תאגידים. ובעצם ארצות הברית, מהקמתה, הייתה המדינה, תומאס ג'פרסון, עם הוויכוחים שלו מול המילטון, על הבנק לארצות הברית, אפשר להגיד, הבנק המרכזי הראשון, שבעצם היה לו מונופול על התפסת הכסף, שזה כמובן היה ריב גדול, ובעצם לאורך כל ההיסטוריה של ארצות הברית, עובר כחוט השני, באמת עיקרון אנטי-מונופוליסטי, מאוד 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 חזק, אפשר להגיד שזה בא הרבה פעמים מהצד הפופוליסטי, ואני משתמש במושג הזה כמובן, לא במושג שמשתמשים בו היום בימין הפופוליסטי, למרות שלפעמים יש חפיפה, אבל הרעיון הזה שיש את האיש הקטן מול הגדולים, מול האליטות, מול ההון שלטון, ולפעמים צריך לפרק את הכוח של ההון, ובעצם לאורך כל המאה ה-19 היו מאבקים מאוד גדולים, בין אם זה של עיקרים או עסקים קטנים, נגד כוחות מונופוליסטיים, בין אם זה בנקים או בין אם זה חברות אחרות, אבל בסוף המאה ה-19, כמו שהרבה פעמים קורה בשוק חופשי, לא היה מספיק פיקוח, לא היה מספיק רגולציות, ובעצם ארצות הברית שמחה להיות מדינה שבאמת בכמה סקטורים, כמו נפט, כמו פלדה, כמו דברים עקרים, נשלטת על ידי כמה מונופולים גדולים, וצריך להגיד קודם כל שזה לא דבר חריג כמעט תמיד בהיסטוריה של הקפיטליזם, אם אתה לא תפקח או לא תתערב בשוק החופשי, או אפילו לא תלאים לפעמים את המונופולים הטבעיים, אז בסופו של דבר, מה שיהיה לך, השוק חופשי לכאורה שיהיה לך, זה שוק שנשלט על ידי או שחקן אחד או שני שחקנים, או מעט מאוד שחקנים, כלומר, בסופו של דבר, זה באמת השוק החופשי. וכשאני אפילו מלמד בקורסים שלי את אדם סמית, אני מזכיר להם שאדם סמית כתב את הספר הזה ב-1776, עם היד הנעלמה, וכמה זה יפה, ווואו, המחירים מטעמים וזה, כל הדבר הזה קרה כשהוא מדמיין מפעלי סיכות קטנים כאלה שלא היה אז שום המהפכה התעשייתית, כי היא הייתה רק בחיתוליה, לא היה בכלל יתרונות לגודל, לא היה בכלל את הרצון הזה, את הצורך הזה בהרבה הון בשביל לבנות מפעלי ענק וכולי. בקיצור, הוא הגיע לפני העידן הזה, ולכן באמת הנושא הזה, הרעיון הזה, החלום הזה של היד הנעלמה, היא כל כך לא רלוונטית בכל מיני מובנים, אבל אולי הכי, או אחד הדרכים שהיא הכי לא רלוונטית, והיא הכי בולשיט, זה פשוט תוך זמן קצר, אם יש לך יד נעלמה, זה הופך להיות יד ההפך מנעלמה, יד מתכננת, ממש מתכננת, אבל מתכנן פרטי במקום מתכנן ציבורי. ולכן הצביעות של כל הניאו-ליברלים ואנשים שאומרים, שוק חופשי וזה, שבסופו של דבר גוגל, אם זה גוגל זה שוק חופשי, אז זה יותר דומה לקומוניזם פרטי, כמובן לצערי, לא הקומוניזם שאני, אולי, או הסוציאליזם הפרטי הזה, אבל לא, זה בטח ובטח לא איזה, אתה יודע, עולם ביזורי של סיגנל ומחירים וכולי.
ובסופו של... כן, בעצם נותנים...
כן.
לא, אם נותנים לשוק באמת להתנהל כמו שהוא, אז באופן כמעט טבעי נהיה תהליך של מונופוליזציה ולפעמים קרטליזציה של השוק, כי פשוט זה יותר משתלם ליצרנים ולבעלי המפעלים והעסקים, אז זה זורם לשם באופן טבעי, ולכן יש חובה להתערב בדבר הזה.
נכון, נכון, ובעצם המעורבות הזאת מגיעה בתחילת המאה ה-20, בסוף המאה ה-19, האמת היא זה מתחיל, ותופס יותר תאוצה בתחילת המאה ה-20, עם חקיקה בעצם של חוקי האנטי-טראסט, אגב, המילה טראסט, אני לא אכנס לזה פה, זה פחות או יותר המושג שהשתמשו בו אז לתאגידים צולבים ענקיים, שנגיד ג'יי פי מורבן, שפתאום הוא יושב על הדיקטוריון של כל הבנקים הגדולים, ולכן שולט בכל מערכת, את הבנקאות וכל מיני דברים כאלה, כלומר anti-trust, אתם יכולים לחשוב על זה גם כ-anti-corporate או anti-monopoly, זה אותה מילה, מילה נרדפת, זו מילה שהיום אין לה ממש את המשמעות שהיא קצת מבלבלת, אנשים חושבים שזה נגד נאמנות או משהו כזה, לא. אז החוק האנטי-טראסט הראשון, השרמן אקט ב-1890, אחרי זה יש את הקלייטן אקט של 1914, ויש ויכוחים מתי באמת האנטי-טראסט התחיל לתפוס תאוצה, יש כאלה שאומרים שזה מה שנקרא העידן הפרוגרסיבי, שזה בתחילת המאה ה-20, ויש אנשים אחרים שאני יותר איתם, שאומרים לא, זה רק בניו דיל, באמת של רוזוולט, שבאמת אנחנו מתחילים לראות רגולציות שבאמת או פוגעות בצורה משמעותית במונופולים, או מצליחים להגביל בכלל את היכולת של מונופולים להיווצר, ובאנטי-טראסט יכול לבוא לידי ביטוי בכמה דרכים, כלומר פעולות אנטי-טראסט, לפעמים זה מאוד דרמטי, כמו הדוגמה שהרבה פעמים נותנים של הפירוק של סטנדרד אויל, האימפריה שרוקפלר בנה, שבעצם הוא הצליח לשבור את כל שוק זיקוק הנפט, זה שפחות או יותר יצר איזושהי מערכת מאוד מורכבת של שוחד, שבעצם גרם, יכל לשבור את המחיר, לגרום לכולם לפשוט את הרגל, ואז לקנות אותם וכולי, אז פירקו את סטנדרד אויל, בזכות איידה טרבל, סיפור מאוד דרמטי של באמת עיתונאית חוקרת, שאבא שלה היה אחד האנשים שנדפק מתעשיית ממונופול הנפט הזה, אז זה ממש סיפור כמעט הוליוודי, ואחרי זה מאוחר יותר יש גם את הפירוק של AT&T בשנות ה-80, שזה גם סיפור שחוזרים עליו הרבה היום שמדברים על גוגל, אבל זה יכול להיות גם בדרך חקיקה, עוד שנייה אני אזכיר חוק אחד מ-1936, The Robinson-Patman Act, שבעצם מנסה ליצור מצב שבו אתה לא יכול לעשות price discrimination, אתה לא יכול לעשות אפליית מחירים, כלומר, בעצם אם אתה יצרן, אז אתה לא יכול בעצם להכריח, אתה לא יכול למכור אותו מוצר, בדיוק אותו דבר, לתאגיד הענק במחירים הרבה יותר קטנים, מאשר לתאגיד הגדול, כלומר, הרעיון פה, וניכנס לזה עוד, אבל בעצם הרעיון פה זה שכוח שוק לא אמור להיות, להביא לכך שאתה יכול בעצם, שהמונופולים יכולים לשבור את השוק וכולי, וגם זה יכול לפעמים גם להגיע ברגולציות כאלה או אחרות, או אולי הכי חשוב, למנוע מהמונופול בכלל להתקיים מלכתחילה, שזה משהו שהרבה פעמים כן קרה משנות ה-30 עד שנות ה-80, שזה אומר שכששני חברות, למשל פייסבוק ואינסטגרם, סתם אני רוצים בעצם לעשות מיזוג, שפייסבוק רוצים לקנות את אינסטגרם, אז אני יכול להגיד לך שאם מרק זקרברג היה מגיע ל-Anti-Trust Division ול-FTC בשנות ה-40, שנות ה-50, שנות ה-60, אפילו באמצע שנות ה-70, היו זורקים אותו מכל המדרגות, מה פתאום המתחרה הכי גדול של פייסבוק, אינסטגרם, יהפוך להיות חלק מפייסבוק, זה נחשב הדבר הכי מופרך שיכול להיות, ובחיים לא היו נותנים למיזוג הזה לקרות, אז זה גם מאוד חשוב, כלומר, למנוע בכלל מהמיזוגים האלה לקרות, ובעצם...
כן, שזה השיטה היום, צריך להגיד, שזה השיטה היום ממש של כל התאגידים הגדולים בעולם ההייטק, זה פשוט הם רואות שיש מתחרה, מיד הם בולעות אותו כדי למנוע את התחרות, ולפעמים אפילו הם עושות את זה ואפילו סוגרות את השירות, או פשוט מעתיקות אותו עליהם, כדי, הכל כדי למנוע את התחרות מצד הגופים הקטנים.
כן, לגמרי, זה יש אירוניה, את האקזיט שסוגדים אליה בישראל, כמה מפתיע, הרבה פעמים בעצם זה בדיוק ההפך מיזמות וקדמה, זה פשוט החלום של כל הייטקיסט ישראלי, זה שתאגיד ענק יקנה את ההמצאה שלו, ואז יהרוג אותה כדי שהוא ירוויח מיליונים, אבל אנחנו אף פעם לא ממש נרוויח איזשהו מצר יותר טוב וכולי, אז זה בהחלט קורה, וצריך להגיד שבעצם, החל מהעידן הניאו-ליברלי והשיקגו סקול, מה שקורה, זה בעצם לאט לאט, ויש פה סיפור של תורמים, וליברטריאנים, ושופטים שהולכים כל שנה למחנה קיץ, ושם מלמדים אותם, מילטון פרידמן, כלומר, זה באמת אחד הפרויקטים הכי חשובים של השיקגו סקול, ולא אנקונומיקס מה שיקרא, כלכלה ומשפט, היה בעצם לפרק את כל הרעיון הזה, שצריך לעשות רגולציה על מונופולים, שבעצם הדרך שבו הם עשו את זה, רוברט בורק וריצ'רד פוזנר, הם היו ככה שני המומחים הגדולים של הדבר הזה, היה consumer welfare standard, שזה בעצם אומר שמונופולים יכולים לגדול כמה שהם רק רוצים, לא צריך לחשוב על עסקים קטנים, לא צריך לחשוב על ביזוריות, לא צריך לחשוב על השלכות של זה על הדמוקרטיה חלילה, כמו שהיה בתחילת המאה ה-20, ופה צריך להזכיר מישהו כמו ברנדייס, שמאוד ידיג אותו הצד הזה של המונופולים. לא צריך שום דבר, רק על דבר אחד, על הגרוש של הלירה, ולהסתכל האם המחירים עלו לצרכן, כלומר, רק בראייה של היוקר המחיה, וצריך להגיד גם פה בראייה של היוקר המחיה, זה קצת בולשיט, כי אנחנו יודעים שמה שבדרך כלל קורה, כשיש איזשהו מיזוג או מונופול, שבשנים הראשונות הוא כזה well-behaved, הוא לא מעלה מחירים, ואז פתאום ברגע שהוא יש לו נתח שוק מספיק גדול, שהוא יכול לעשות את זה, אז הוא לאט לאט ככה מתחיל עוד יותר ועוד יותר לעלות מחירים, אבל בעצם השילוב הזה של האידיאולוגיה הניאו-ליברלית, עם הכסף של הליברטריאנים, שינה לחלוטין את כל המהלך הרגולטורי בארצות הברית, השופטים בעצם שנכנסו החל משנות ה-80 ושנות ה-90, ושפטו בעצם את ההחלטות האלה, פשוט לא האמינו יותר בעניין הזה, ה-FTC בעצם הפך להיות גוף, אני לא אגיד מושחת, אבל פשוט גוף שאתה יודע, לא עושה כמעט כלום, ורוב הפעמים מה שיקרה זה שאם אתה עובד ב-FTC, אז אתה יודע, הדלת מסתובבת, אתה מיד אחרי זה עוזב והולך לעבוד בשביל הסקטור הפרטי, כי אתה בעצם עשית את שלך, ואתה דאגת שמבפנים שלא יהיה שום התנגדות למונופול שלך, ועכשיו אתה תקבל את הפרס בזה שאתה תהיה איזה מנהל בגוגל ובכל מיני מקומות כאלה. אז באמת אנחנו רואים בשנים האחרונות מונופוליזציה באמת מטורפת של הכלכלה האמריקאית, ובאמת לא יצא לנו לדבר על זה פה בפודקאסט, אבל לפני שאני אדבר על גוגל, רק באמת זה מדהים כמה זה נוגע בכמעט כל אספקט של החברה האמריקאית, כולל הבעיה בשכר. היום הרבה מאוד כלכלנים של שוק העבודה בעצם מנסים להבין למה בעצם, למשל שמעלים שכר מינימום, אז אין הבטלה, או למה בכלל השכר הריאלי כמעט ולא עולה ארצות הברית, אז הם מדברים לא על מונופול, אלא על מונופסון, שזה אומר שהתאגידים נהיו כאלה ענקיים, שאין להם רק מונופול במחירה, אבל גם בקנייה, במקרה הזה של שוק העבודה. ולכן זה גם אחד ההסברים העיקריים היום ללמה השכר בארצות הברית לא עובד, לא עולה, ותורים כאלה. וחוץ מזה, פשוט גם דר יזמות, דר חידוש, מספר החברות שנסחרים היום בבורסה בארצות הברית יורד כל שנה. אנשים חושבים, וואו, הבורסה צומחת וזה, מה שצומח זה השווי של המונופולים. מספר החברות שנסחרות בבורסה הוא בירידה מאז 1977. כלומר, ארצות הברית הפכה להיות חברה הרבה 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 פחות פיזורית והרבה הרבה יותר מונופוליסטית. וזה בעצם מביא אותנו למונופול הגדול מכולם אולי, כנראה, וזה גוגל, ששולט בערך, בקטנה, 95% מכל שוק מנוע החיפוש בארצות הברית, הוא האימא של כל מה שנקרא gatekeepers, אתה כמעט ולא יכול לעשות שום דבר באינטרנט, אם אתה לא משלם קודם כסף לגוגל, אם אתה איזה חברה או עסק או זה שרוצה להצליח, כמובן מי שלא יודע, המודל העסקי של גוגל, זה מודל שבעצם לא פותח בהתחלה, בשנים הראשונות של גוגל, שני החבר'ה מסטנפורד שהקימו אותה, בנו דווקא מנוע חיפוש, שהיה מבוסס יותר על העיקרון של, באמת יותר אפשר לקרוא לזה דמוקרטי, שהאתרים שמקבלים הכי הרבה תנועה, שיש להם הכי הרבה לינקים וכל מיני דברים כאלה, הם האתרים שיופיעו למעלה יותר בחיפוש. אחרי זה היה את הבועת דוט קום, ובעצם ה-venture capital, בעלי ההון, שקנו את גוגל, אמרו לשני החמודים האלה בסטנפורד, טוב, חברים, נגמר החגיגה, עכשיו אנחנו צריכים לעשות כסף, והדרך לעשות כסף היה כמובן להפוך את זה למודל של פרסום, שזה פשוט אומר שכל פעם שאתה מקליט משהו בגוגל, איזה מילה, אז יש אוקשן, יש בידינג, והחברה שמשלמת אחר בכסף, היא תופיעה ראשונה, אז, ובגלל העניין הזה, גוגל מתחיל להדפיס טריליונים של כסף, באמת, אחת החברות, אולי החברה הכי רווחית בהיסטוריה של הקפיטליזם האנושי, באמת, זה סכומים מפלצתיים שמתחילים להכניס תוך זמן מאוד 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 קצר. צריך להגיד אבל, שעכשיו שנגיע לבית משפט של גוגל, כל המשפט של גוגל הוא אפילו לא על זה, כלומר, כל מה שתיארתי עכשיו זה חוקי, כלומר, אפילו הרגולטורים האמריקאים עדיין קצת קפיטליסטים, בכלל לא חושבים שזה בעיה שהמרבה במחיר הוא זה שככה יקבע מה אתה תראה בחיפוש, זה כבר ברור לכולם שככה זה המודל. הסוגיה שבעצם טובים עכשיו את גוגל, זה סוגיה די פשוטה בסופו של דבר, וזה שאם תפתחו עכשיו את האייפון שלכם, ותעשו חיפוש בספארי, אוקיי? הדפדפן של אפל, אז אתם תראו שברגע שתכניסו את החיפוש, מה יופיע? תוצאות? תוצאות של גוגל. כלומר, הברירת מחדל באייפון, שבחיפושי אינטרנט, זה גוגל. ואם תלכו לאנדרואיד ותפתחו אותו, אז לא רק שהברירת מחדל יהיה גוגל, אז גם תראו שכל הסוויטה של מוצרים שגוגל מציעה, הג'ימייל שלה והקלנדר שלה וכל הדרכים שהם קוראים את כל המיילים שלנו כדי לדעת יותר עלינו, כדי לעשות מזה כסף, אז כל הדברים האלה הם כבר מותקנים על הטלפון שלך וכולי. כלומר, בעצם הדיון פה, ורק פרט קטן אני אגיד, שאפל לא עושים את זה בחינם, אנדרואיד לא עושים את זה בחינם, גוגל משלמים עשרות מיליוני דולרים בשנה, סכומים שבסוף מגיע למיליארדים, בשביל בעצם הברירת מחדל הזאת, בשביל בעצם שלא יהיה באמת איזושהי מתחרים, והם עושו את זה כל כך טוב וכל כך חזק, שרוב האנשים אפילו לא מכירים שיש מתחרים, כלומר, אף אחד כמעט לא משתמש במייקרוסופט בינג, אולי עכשיו קצת עם ה-AI, או עם דק דק גו וכולי, באמת שליטה מוחלטת, והכל בגלל בעצם הדילים האלה מתחת לשולחן, שבעצם גורמים לזה שהברירת מחדל זה גוגל.
כן, מבחינת חבר'ה צעירים מאיתנו, גוגל זה האינטרנט, כאילו מבחינת אנחנו שחושבים אינטרנט, זה המסך הזה של גוגל והמנוע חיפוש, כאילו זה שער הכניסה המוחלט לאינטרנט, וכאילו, ואגב, גם לרובנו הגדול, באמת, גם בסלולרי וגם בדפדפן, כשאנחנו מחפשים בשורת חיפוש, זה ישר מגיע לגוגל, ולגמרי שער הכניסה לרשת, וצריך להגיד באמת שגוגל גם בהתחלה התעקשו, ואמרו שאסור בשום פנים באופן שהתוצאה של החיפוש תהיה ממומנת, כי צריך את התוצאה הכי טובה, ואז הם בנו מודל עסקי ויצרו את זה, וגם לאט לאט עם השנים, זה הפך להיות יותר ויותר דומה לתוצאות, עד שהיום זה נראה כמעט אותו דבר, חוץ מזה שכתוב בקטן שזה ממומן. בהתחלה זה היה בולט כזה, זה היה עם רקע אחר, ובפון קצת אחר, זה נראה ממש אחרת, ועם השנים זה נהיה יותר ויותר דומה.
לגמרי, לגמרי, יש ממש בלוגים מצחיקים שעשו צילומי מסך על גוגל עם השנים, ואתה רואה שבהתחלה זה צבע אחר, וזה נראה אחר, ועכשיו תחפש את ה-AD הקטן, עד, אתה צריך כמעט זכוכית מגדלת בשביל לראות את זה. אז זהו, זה בגדול התביעה, גוגל טוענים מנגד, שיאללה, זה רק ברירת מחדל, you're just a click away, כל אחד יכול להיכנס לסטינגס שלו, ובעצם לבחור על דעת עצמו, לעבור לחיפוש אחר. לדעתי הטיעון הכי חזק נגד זה, זה אם זה כזה, אם זה לא כזה ביג דיל, ועדיין לכולם יש חופש בחירה, ובעצם הטיעון של גוגל זה שבסופו של דבר, יש להם 95% מהשוק, כי הם פשוט הכי טובים, אז למה בעצם אתם החלטתם לשלם מיליארדים על זה? כנראה שאתם לא חושבים שהכוח שלכם מגיע בהכרח מה-preferences של הצרכן, כמו בכל המודלים הנאו-קלאסיים, אלא דווקא מהכוח שוק שלכם והמיכולת שלהם, פשוט לשלם לאנשים שוחד וכולי. אז זהו, זה בגדול המשפט. צריך להגיד שאנחנו קצת, ההיסטוריה קצת חוזרת על עצמה, כי הזכרתי את זה בהתחלה ואני אזכיר את זה עכשיו שוב, 1998, מייקרוסופט, יש להם את Windows, שבאמת, מי שלא זוכר, יש לו מונופול על כל המחשוב כמעט, כי כל בן אדם יש לו כמעט מחשב אישי, אז אין פלאפונים, אז אין ממש התחלה רק של האינטרנט בכלל, וכולם, הכל קורה דרך Windows, ואם אתה היית קונה מחשב חדש, פותח את Windows 95, אז הדפדפן שהיה לך, הברירת מחדל, היה ה-Windows Explorer, הברירת מחדל של זה, כלומר, Windows רצו להשתלט בעצם על כל הכניסה לאינטרנט, Netscape, מי שזוכר בכלל, Netscape, שזה היה בעצם הדפדפן המתחרה, אמר, מה זה, הם הולכים להשתלט על כל השוק האינטרנט וכל האינטרנט, רק בגלל שכולם יש להם Windows על המחשב, זה לא תחרותי, זה לא בסדר, ולקחו אותה לבית המשפט, וניצחו, כלומר, בעצם מייקרוסופט הפסידו, הממשלה האמריקאית ניצחה, החליטו שאכן מדובר בבעיה, פה זה נהיה קצת יותר עמום, לא ממש ברור מה התוצאות, יש כאלה שאומרים שבפועל העונש שמייקרוסופט קיבל היה שטויות, שבפועל זה בעצם אולי הם ניצחו בבית משפט, אבל לא בתחרות האמיתית על הלקוח קפיטליסטי וזה. מצד שני, יש כאלה אומרים שלולי, וזה פה איזה אירוניה מסוימת, לולי ההחלטה הזאת של מייקרוסופט, אולי בכלל לא היה קיים גוגל. אולי גוגל היו נדרסים על ידי ביל גייטס עוד ב-1998, ובכלל לא היינו שומעים את זה, וצריך להגיד שבשנים הראשונות, כמו הרבה פעמים, המוצר של גוגל באמת כנראה היה המוצר הכי טוב, היו לו באמת את היכולות הכי טובים, הוא באמת ידע, גם אחרי שהוא מכר את עצמו להון, ידע למכור את עצמו להון בצורה הכי יעילה, עם הגרפיקה הכי נעימה, ועם המערכת חיפוש והאלגוריתמים הכי טובים, כלומר, אני לא טוען שגוגל הוא לא היה מוצר מאוד מוצלח בהתחלה, ולא בזכות זה גם הוא צמח, אבל הנקודה פה זה בעצם מה שקרה ב-25 שנה מאז, ושהיום גוגל הוא בעצם מונופול קצת אבש, שבעצם חי על ההצלחות שהיו לו לפני 25 שנה, ופחות או יותר מדפיס כסף בלי לעשות שום דבר, ועם הכסף הזה שהוא מדפיס, שהוא משחד את כל ה-end user, כל המכשירי טלפון וכל השאר, כדי שלא יהיו מתחרים.
אז מה בעצם השינוי שאנחנו רואים עכשיו? מה קרה עכשיו?
אז עצם התביעה, ניסו אנשים לפני 10 שנים בעצם לתבוע את גוגל גם על זה, על דברים מאוד דומים, אגב, עוד דבר שיעלה בבית משפט, במשפט הזה, למרות שהוא לא הכי מרכזי, כי השופט לצערי ולצערה המדינה לא אפשר להתקדם עם זה יותר מדי, היה בעצם גם הרעיון שגוגל, לא ייתכן שגוגל הוא גם מנוע חיפוש, אבל הוא גם מספק מלא מידע באינטרנט, ולמשל, לא ייתכן שהחיפוש הכי פופולרי בגוגל, זה בעצם התוצאה הכי פופולרית, זה גוגל. אם אני מחפש מסעדה, הוא יביא לי דירוגי של מסעדות בגוגל מפס. אם אני מחפש טיסות, הוא יביא לי טיסות בגוגל פלייטס. אם אני מחפש
סרטון יוטיוב.
בדיוק, סרטון, אז הוא יהיה ליוטיוב. אפילו ויקיפדיה, אגב, לא יודע אם שמת לב, בזמן האחרון, גוגל נכנסים בוויקיפדיה, עכשיו כשאתה עושה גוגל, על איזשהו, יש איזשהו ככה דף מידע כזה. כן, נראה דומה מאוד לוויקיפדיה, להתיק גם קצת עובדים על האנשים, אנשים חושבים שזה וויקיפדיה, אבל זה בעצם לא. אז הדיון, לי לא ברור כרגע כמה הנושא הזה הוא מרכזי, ממה שאני הבנתי, השופט לא ממש אפשר לכל הטיעונים האלה להתקדם, אבל בהחלט זה עלול לעלות גם, אבל בסופו של דבר אני חושב, שמדובר ברגע מאוד דרמטי, יהיה מעניין לראות מה יקרה. אני סקפטי לגבי האם באמת משפט אחד יכול לשנות והשינוי לא יגיע דרך מערכת הפוליטית, אבל נחכה ונראה. לא הזכרתי את זה לשנייה, אבל ההחלטה של שופט אחד בשנות ה-80 לפרק את AT&T, כן היה לו, זה כן היה לו, ברור שהיה לו השפעות מטורפות על שוק התקשורת האמריקאית וכו', אז נקווה שאולי גם הפעם, למרות שעל הפרק עכשיו זה לא ממש לא הפירוק של גוגל, אבל נקווה שזה יעשה איזשהו שינוי, ונקווה גם שאולי הבאים בתור יהיו אמזון ופייסבוק וכולי, שהם מחכים בקוצר רוח לראות מה יהיו התוצאות של המשפט הזה, ובערך עוד חודשיים אמור להיות לנו הכרעה בעניין.
כשבעצם התובע כאן זה הרשות האמריקאית של האנטיטרסט, נכון? היא התובעת הבית משפט.
כן, מי שתובע זה... לא, אוקיי, אז זה קצת יותר מסובך מזה, כי יש גם מדינות שטובעות, לא מעט מדינות, טובעים כללים, אני מודה שאני לא מוכל לדבר הזה, אבל אני יודע שבגדול זה הכל מעוגד לתוך תביעה אחת, US versus Google, אבל אפשר להגיד שיש שם תת טובעים ממדינות כמו טקסס וכולי. אגב, צריך להגיד גם דבר אחד מעניין מבחינה פוליטית, מי שבעצם יזם את התביעה הזאת, זה המשרד המשפטים של דונלד טראמפ, כבר ב-2019, כלומר, וזה לא מקרי, כלומר, אנחנו רואים קצת כמו עם סין, וקצת כמו עם עוד כמה נושאים, לא הרבה, אז גם פה המונופולים של הטק, זה הופך להיות נושא שהוא bipartisan, נושא שגם הדמוקרטים מהסיבות שלהם, וגם הרפובליקאים מהסיבות שלהם, קצת מתחילים להיכנס אליו, וזה מעניין, וצריך להגיד שבשנים שלפני זה, אני חושב שזה לא היה ככה בכלל, גם מסיבות שונות, אם אפשר להגיד דבר אחד של הממשל של אובמה, התחת שלו היה כל כך עמוק בתוך סיליקון ולי, שהוא בכלל, אפשר להגיד שגוגל ופייסבוק פחות יותר שלטו במדיניות הכלכלית האמריקאית בשנים האלה, אבל מצד שני גם המפלגה הרפובליקאית, אז לא הייתה המפלגה של היום, לא היה דונלד טראמפ, לא היה את זה שהעיפו אותו מטוויטר, היום אם תיכנסו לימין הפופוליסטי, אז שומעים שם הרבה, איך ייתכן שבן אדם אחד מחליט אם הנשיא של ארצות הברית יכול להיות בטוויטר או לא, וכולי, צנזורות, כל מיני דיבורים על זה שפייסבוק מצנזרים וכולי, כלומר גם הם מודאגים מהכוח של הטק, אז באופן נדיר אפשר להגיד שמדובר פה באמת בסיפור שגם הדמוקרטים וגם הרפובליקאים במובן מסוים תומכים בו.
וצריך להגיד אגב שהשיטה שדיברת עליה, שבעצם גוגל מפנה לגוגל, זו שיטה שדוגלות בעוד חברות, אמזון גם אחת החברות שלא מפורסמות בזה, באמת עושה דברים פשוט עזועים מבחינת הגבלים עסקיים, שהיא בעצם גם סוג של אתר גג למכירה של מוצרים, מרקט פלייס כזה, והיא גם בעצמה מוכרת את המוצרים האלה, כשהשיטה שלה זה פשוט להעתיק את המוצרים שהיא רואה שנמכרים הכי הרבה, למכור אותם בעצמו מחיר יותר זול ולקלט את עצמה למעלה, זה פשוט כאילו גילוי ראיות פנימי של החברה, שהיא פשוט עושה מה שבא לה, והיא מנצלת את הכוח המונופוליסטי שלה, לדרוס ככה עסקים קטנים שפועלים אצלה.
כן.
מתי תתביע נגדה אגב על הגבלים עסקיים? חברה ששולטת בהכל, אמזון, זה פשוט מטורף, יש לה זרועות בכל תחום אפשרי כמעט, והיא באמת מערבבת בין כל העיסוקים שלה.
בוא נגיד שאני חושב, אז לינה כאן, שבאמת מדברת הרבה על אמזון וכולי, הייתה מאוד רוצה לראות שהתביעה הבאה הגדולה בארצות הברית תהיה נגד אמזון, יש הרבה שחושבים שאולי זה יקרה, ובאמת מה שתיארת זה בדיוק מה שקורה, ואפילו יותר גרוע מזה, הסיבה שהם יכולים להעתיק ופשוט לגנוב את הרעיונות של של יוצרנים קטנים ועסקים קטנים, זה בגלל שיש להם את כל הדאטה, אז הם יודעים בדיוק כאילו מה, מי קונה מה וכולי, יכולים ככה לזהות ואז לגנוב, זה באמת, אז היה.
כן, יפה, טוב, אז חדשות באמת מעניינות מארצות הברית, צריך להגיד שבישראל כל הסיפור הזה של הגבלים עסקיים היה תמיד יותר חלש קצת, היה ממונה על הגבלים עסקיים בישראל כבר מסוף שנות ה-50, אבל פחות נהגו כאן לפרק חברות, בטח חברות גדולות, כן היה קצת איסורים על מיזוגים, כן איסורים להרתעה, תביעות נגד, בעיקר עבודה נגד קרטלים, זאת אומרת קרטל זה בעצם התאגדות מודעת של עסקים כדי לתאום מחירים, אז כן היו תביעות נגד גופים שעשו את זה, אבל פחות ככה עיסוק במבנה של השוק. בעשור שניים האחרונים יש המון עיסוק בריכוזיות של המשק בישראל, שהוא סופר 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 ריכוזי, בעיקר בכל העולם הקימונאות, האוכל וכל הדברים האלה, הרבה יותר מארצות הברית. אז היה כל מיני חוקים נגד זה, חוק ריכוזיות, חוקים אחרים. ב-2019 גם עשו רפורמה גדולה ממונה על הגבלים העסקיים, וקראו לו הממונה על התחרות, שזה משקף גם איזה תפיסת עולם מסוימת, ונתנו לו עוד קצת כלים. כן, היו כמה פירוק חברות בישראל, אבל פחות דרמטי מארצות הברית, אין את הסיפורים הגדולים האלה, וזה עדיין גוף יחסית חלש, קשה להגיד שיש לו השפעה משמעותית על השוק בישראל. מה שמעניין הוא שבגלל, אני לא יודע אם זה הודעה לפני זה ככה, אבל בטח בעד שגילו, ששינו את השם שלו רשות התחרות, יש שם חבורה של כלכלנים שגם הם בעצם מהווים מין איזה ייעוץ כזה לממשלה ומשרד האוצר, ומסמנים גישה סופר נאו-ליברלית. זאת אומרת, הם מתנגדים תמיד לרגולציה על השוק, בכל מיני הקשרים סביבתית, חברתית, רגולציית עבודה, כל מיני דברים כאלה, הם תמיד מביאים התנגדות לדברים האלה, והם כאילו תופסים את התפקיד שלהם ככאלה שתמיד המטרה שלהם זה להגביר את התחרות בשוק בשם יוקר המחייה, כשכל הדברים האחרים ככה פחות נחשבים ביניהם, וזה גם תמיד שאני רואה את הניירות שלהם, מול לדוגמה הניירות של ביטוח לאומי, שתמיד הביטוח לאומי גם שם יש מחלקת זכב, קבוצת כלכלנים, והם גם שם ככה יש להם ניירות בכל מיני נושאים, ששם תמיד העמדה היא להרחיב שירותים חברתיים, ולתת יותר קצבאות, זה כזה העמדה הבסיסית שלהם, זה אומר משהו מעניין על הגופים המוסדיים בממשלה, והתפקיד שהם תופסים את עצמם, והתפקיד שהם תופסים בממשלה, זאת אומרת שיש איזה גוף מוסדי בממשלה, שיש לו הגדרת תפקיד מסוימת, הוא הרבה פעמים תופס את התפקיד שלו כיותר רחב, והגישה שאיתה הוא ניגש בכלל לסוגיות ציבוריות, היא גישה שקשורה לתפקיד המקורי שלו, שבדוגמאות שאמרתי, ביטוח לאומי באמת גוף, יותר נקרא לזה חברתי נגיד, ותופס את התפקיד שלו ככזה שרוצה להרחיב שירותים חברתיים, ורשות התחרות תופס את התפקיד שלה כגוף מין איזה נאו-ליברלי, שהתחרות היא תמיד בראש מעיינה, וזה הדבר היחיד שהוא רוצה לקדם. אז סתם, זה בקצרה מה שקורה בישראל.
לא, זה מאוד חשוב מה שאמרת עכשיו, כי זה משהו שרציתי גם להגיד, שתשמע, מצד אחד אין ספק שכשאני מסתכל על האנטי-טראסט בהיסטוריה של ארצות הברית, וכמו שתיארתי, אני חושב שזה באמת היה חלק חשוב מהניסיון של אנשים לפגוע בכוחות של ההון. כלומר, באמת אפשר בהחלט להיות שמאלני גאה בארצות הברית, ולהגיד שאתה תומך במדיניות האנטי-טראסט. מצד שני, כמו שאמרתי, יש סיבה למה זה דבר מאוד אמריקאי, ויש סיבה למה אמריקה בסופו של דבר, בכל זאת המדינה הכי קפיטליסטית כנראה בהיסטוריה, וזה כי בסופו של דבר עדיין החזון, החלום פה, זה עולם של עסקים קטנים, ושהתחרות יפתור הכל, ונכון, הם לא מאמינים בשוק החופשי, והם מאמינים שצריך regulated competition, כלומר צריך לעשות פיקוח כדי שיהיה תחרות, אבל עדיין הפתרון לבעיות החברתיות היא עדיין תחרות, ואני חושב שיש עם זה המון המון בעיות, אני חושב שבסופו של דבר ההיסטוריה האמריקאית מלמדת שהרבה פעמים דווקא התקופות שבה היה הכי הרבה פריחה, זה דווקא שהיו מונופולים ציבוריים, בין אם זה מונופול ציבורי פשוט מולעם, או אם זה מונופול פרטי, אבל הרגולציות כל כך חזקות, עד הרמה של איזה מחיר שהוא יכול לקבוע, שזה בפועל היה כמעט כמו מונופול ציבורי, ואני בסופו של דבר נוטה למצוא את עצמי יותר בצד הזה של הספקטרום הפוליטי, מאשר בצד של החבר'ה של האנטי-טראסט. אני מודה שגם באופן אישי זה לפעמים קצת מבלבל אותי, אני יכול להגיד לך אפילו שייתכן שכל התנועה הזאת, שאגב, עכשיו היא מאוד חוזרת לאופנה של האנטי-טראסט וכו', אולי, אפשר אולי אפילו לקרוא לזה משהו ששמאל ניו-ליברלי, כלומר, זה ניו-ליברליזם, אבל זה ניו-ליברליזם שמאלני. ייתכן מאוד מאוד שזה מה שאנחנו רואים, אבל, וזה האבל הגדול, עדיין צריך להבין שבאקלים האמריקאי, במצב כרגע, שיש לך חברות פרטיות שכמעט אין להם עליהם שום פיקוח או רגולציה, והם פשוט דורסים את כל המתחרים, ולא רק זה, אלא משתמשים בכוח שלהם באמת לשלוט בנו בכל מיני דרכים, אז ברור לו שאני תומך באנטי-טראסט, ואם היה אפשר להלאים את טוויטר, ואת פייסבוק, ואת אמזון, ואת גוגל, או להפוך אותם למונופולים שקצת כמו, נגיד, יש בארצות הברית מה שנקרא public utilities, קצת כמו, זה חברות פרטיות, אבל בפועל זה כמעט ציבורי, כמו למשל כל מיני גופים שנותנים, מספקים את המים בערים האמריקאיות, או דברים כאלה, אז הייתי מעדיף את זה, כלומר, בסופו של דבר, יש בעיה פה, כי יש יתרון ליתרונות לגודל וכולי, אבל אתה חייב את הפיקוח הדמוקרטי, אתה חייב את האיזונים ובלמים, נקרא לזה, וכולי, וזה לא מה שיש לנו. כלומר, כרגע יש לנו באמת את שני הצדדים הכי גרועים אולי, מצד אחד מונופולים, ומצד שני אפס פיקוח, אפס שליטה דמוקרטי על מה נעשה בתוך החברות האלה, ולכן אני בכל זאת מקווה שגוגל ייחלשו, למרות שאני לגמרי מסכים איתך שבסופו של דבר, הנרטיב הגיא רולניקי הזה תוקע אותך בכל מיני מקומות. יש דרכים שאנשים עוקפים את זה בכל צורה מעוניין, כי באמת החבר'ה שאני מכיר בארצות הברית היום הם באמת שמאלנים, כלומר, אז הם מתחילים לדבר על איגודי עובדים כקטע של אנטי-טראסט, כי זה בעצם מחליש את הכוח. יש כל מיני דרכים שאתה יכול להתחיל לצייר, אבל בסופו של דבר יש משהו עמוק בתוך האידיאולוגיה שאומרת שתחרות זה הפתרון, שגם אותי מטרידה מאוד.
כן, בסוף בסוף זה באמין איזה, כל הפעולה הזאת באמין מסגרת שמקדשת את התחרות, הופכת אותה לראי הכל, ואז אפשר להיות גם יותר גרוע ויותר בתוכה, אם באמת גם, אם בתוך המסגרת הנאו-ליברלית גם אין תחרות והכל מונופולים, אז באמת יש מצב יותר גרוע, אבל אפילו במצב האידיאלי הזה שיש תחרות משמעותית, אנחנו עדיין בתוך הכללי המשחק הנאו-ליברליים, והלגמרי לא מספיקים. נראה לי שזה הסיפור כאן. זהו, אז אם נסכם את הנושא הזה, אני רוצה רגע לעבור בקצרה למשהו שקרה לנו השבוע בישראל, בסיפור החברתי-כלכלי, אז באמת המשפט שכולם התעסקו בו, זה הסיפור של עילת הסבירות בבית המשפט, אבל ממש באותו יום של הדיון בבית המשפט, ועדת הכספים של הכנסת אישרה קיצוץ רוחבי משמעותי, של יותר מ-700 מיליון שקלים. עכשיו, הסיפור הזה, זה עבר קצת מתחת לרדאר, בגלל הדיון בבית המשפט, אז פחות התייחסו לזה. אבל מי שכן רצה ככה לדעת מה הקיצוץ הרוחבי, ועדת כספים פרסמה מסמך ארוך, שבעצם סיפר מאיפה לוקחים את הכספים האלה, ומסמך באמת עשרות עמודים, שפשוט קיצוץ בכל משרדי הממשלה, 700 מיליון שקל, זה סכום שלא הולך ברגל, סכום משמעותי, שממוסדות לאנשים מוגבלויות, כיבוי אש, משטרה, שב"ס, הרשות לניצולי השואה, משרד החינוך, משרד הבריאות, באמת, כל שירות חברתי וציבורי שאתם יכולים לחשוב עליו, בניית כיתות, באמת, רשות הבדואים, ממש כל דבר אפשרי של הממשלה, פשוט מקצצים כמה מיליונים מכל סכום, כשהמטרה של הכסף הזה, 700 מיליון שקלים האלה, זה בעיקר לחינוך החרדי הפרטי ולישיבות ואברכים, חלק מזה גם למטרות יותר ראויות כמו חינוך לגיל הרך, וחלק מתוכנית החומש לחברה הערבית וכאלה, אבל הרוב הגדול זה בעצם מה שאנחנו כבר דיברנו עליו, ושגם היה עיסוק סביבו משמעותי בישראל, הסיפור של החינוך החרדי הפרטי, מה שכבר הוסכם לפני כבר כמה חודשים, ורק עכשיו מוצאים את זה לפועל. עכשיו, צריך להבין שכל המוסד הזה, המעובה של קיצוץ רוחבי בישראל, צריך להגיד עליו כמה מילים. אז בעצם מה שקורה זה שמדינת ישראל, בהובלת האוצר, והחל ככה מחוק ההסדרים, תוכנית העיצוב באמצע שנות ה-80, מסנדל את עצמה עם הרבה חוקים שהיא לא תוכל להוציא מעבר לסכום מסוים. יש את מה שנקרא כללי ההוצאה, שבעצם מגבילים את ההוצאה של את ההוצאה של הממשלה בישראל, יש היום כמה וכמה כללים שכל אחד פועל בצורה קצת אחרת, אבל בשורה התחתונה כולם פשוט מגבילים את ההוצאה שהממשלה יכולה לעשות, ויוצרים מצב שכשהממשלה רוצה להוציא הוצאה חדשה, היא חייבת להצביע על מקור כספי להוצאה הזאת, כשבעצם מי שמצביע על המקור הכספי זה משרד ההוצאה, זה אגף תקציבים, ותמיד המקור הכספי שהוא מצביע עליו זה לקצץ בשירותים אחרים. זאת אומרת, באופן תיאורטי הממשלה יכולה להגיד שהיא רוצה פשוט להעלות מיסים, כדי לממן את השירות הזה, אבל זה לא קורה בפועל, גם כי הממשלות לא רוצות, וגם כי משרד האוצר בעצם חוסם את זה ולא מעוניין בזה בעצמו, היא לא יכולה להגיד שהיא מגדילה את החוב שלה. זאת אומרת, פשוט אסור לפי החוק שהכנסת חוקקה, היא לא יכולה להגיד שהיא רוצה לעשות את השירות הזה, או את ההשקעה הזאת, בשביל, על ידי הגדלת החוב. יש כל מיני דרכים לעקוף את זה, יש קומבינות, כשמשרד האוצר רוצה, הוא יודע לעשות גם את זה, אבל באופן עקרוני זה בעייתי. מה שנוצר בפועל, בגלל כל הכללים האלה, שהשליטה המלאה של כל הסיפור הזה בידי משרד האוצר, וספציפית אגף תקציבים, והוא מחליט תמיד שזה יהיה בעזרת קיצוץ. עכשיו, גם כאן, אם עושים קיצוץ, עקרונית הממשלה יכולה להחליט שהיא עושה קיצוץ משהו ספציפי, סתם להגיד, אני לוקחת את כל זה מתקציב הביטחון, או אני לוקחת את כל זה מאיזה שירות שאני לא אוהבת, שלא עובד טוב, או שלא יודע מה במשרד הבריאות. אבל הממשלה לא רוצה לעשות את זה, כי היא לא רוצה להכריע על סדרי עדיפויות שלה, ולכן כבר הרבה מאוד שנים, באמת כמה עשורים, שכמעט תמיד לוקחים את הכספים האלה בעזרת קיצוץ רוחבי. זאת אומרת, בודקים כמה, בעצם לוקחים את העלות החדשה שצריכים להוציא, את התקציב החדש שצריך להוציא, עושים חלוקה על פני כל משרדי הממשלה, ואומרים לכל משרד, אתם צריכים להוריד 1%, 2%, 3%. עכשיו, כמעט תמיד מחריגים את זה את משרד הביטחון, לא הפעם, אגב, הפעם דווקא משרד הביטחון יש לו עלות משמעותית. והמשרדים האחרים פשוט נאלצים לקצץ באחד השירותים שלהם. עכשיו באמת, אתה עובר על, על השירותים האלה, אתה רואה דברים, זה לא הדברים שהממשלה החליטה שהם לא חשובים, שמישהו חושב שהם לא חשובים, זה לא דברים שלא עובדים טוב, אלא פשוט קיצוץ בדבר הזה. זאת אומרת, עוד פעם, בישראל חסרות לדוגמה אלפי כיתות, ממש ברמה פיזית, אלפי כיתות לימודים, והורידו 10 מיליון שקלים מהסיפור של בינוי כיתות. המסגרות לאנשים מוגבלויות בישראל הן קטסטרופליות, ועדיין הורידו משם גם כמה מיליונים טובים. אנחנו ראינו רק לאחרונה ממש את הסיפור המחריד שקרה בערד, של בן אדם שבעצם הדירה שלו נשרפה, והוא ככה הצליח להגיע לעדן החלון, ולצעוק למכבי אש שיגיעו אליו, והם אפילו הגיעו, ולמרות שצריך להם סולם מספיק גבוה להגיע אליו ולא ציוד מספיק טוב, הוא פשוט נפל ונשרף שם בבית שלו, בין משהו מזוויע, קראו לו אברהם ברוך, אדם ערירי, סיפור מזעזע, אז אפילו לכבאות האלה הורידו להם מתקציב הרכש, קחו להם כמה מיליונים מתקציב הרכש, כשגם אנחנו יודעים שכל הסיפור אנחנו רואים עכשיו בעולם, בגלל כל העניין של משבר האקלים, גם השריפות גובות, וגם הצורך בחילוצים בכל מיני הצפות וכאלה גובר, ובכל זאת קיצצו להם בתקציב, והכל בשביל החינוך הרוב, בשביל החינוך הדרך פרטי, אז קודם כל זה פשוט באמת הזוי לגמרי שהממשלה מקצצת בשירותים האלה, זה הכל מדובר בשירותים מאוד מאוד רעבים גם ככה, שגם ככה לא פועלים עד הסוף, וגם ככה פועלים בתקציב שהוא לא מספיק למה שהם צריכים לעשות, ובשביל צרכים מגזריים, פשוט שהם לא לטובת כלל הציבור הישראלי, זאת אומרת, זה הולך הרוב הגדול הולך לרשתות המפלגתיות החרדיות, הרשתות של ש"ס ויהדות התורה, שזה רשתות שעושות חינוך מפלגתי, רשתות שעושות חינוך בלי לימודי ליבה או לימודי ליבה חלקיים, אם זה הולך כמובן לאיזה, אתם יודעים, חינוך ממלכתי חרדי, משהו שיש בו גם לימודי ליבה, שיש בו חינוך ציבורי, שיש בו אינטגרציה, שהוא מדבר על איזשהו קשר למדינה, מחויבות לחברה הישראלית, זה היה משהו אחר, אבל זה לא המצב, זה ממש הולך לצרכים המגזרים הפנימיים שהם לא, הם לא האינטרס של כלל החברה, ובשביל הצרכים הסקטוריאליים האלה בעצם מקצצים בשירותים של כולנו. עכשיו, זה אפילו עוד יותר גרוע מזה, כי חלק מהתקציב הוא תקציב חד פעמי, זאת אומרת, לדוגמה, מעלים את התקציב שמיועד לאברכים ותלמידי ישיבות, אבל מעלים את זה במה שנקרא תקציב תוספתי, זה אומר משהו שהוא לא יימשך באופן אוטומטי לשנה הבאה, ובשביל להעלות את התקציב הזמני, מקצצים קבוע בתקציב של משרדים אחרים. זה הדבר הכי עזוי בכל הסיפור הזה של קיצוץ עולם הקיצוץ הרוחבי שאנשים לא מכירים אותו. לדוגמה, בשנה שעברה היה דוגמה קלאסית, הממשלה החליטה שהיא רוצה לתת איזשהו מין סל קליטה, אפשר להגיד, לפליטים שהגיעו כאן מאוקראינה, באופן כללי, באופן לא מפתיע לצערי, התייחסנו להם לא כל כך יפה, אבל כן, בכל זאת נתנו להם שירותי בריאות וחינוך, וזה עולה כסף, אז הממשלה החליטה שהיא רוצה לעשות את זה, ובשביל לעשות את זה היא עושה קיצוץ רוחבי. עכשיו, הדבר הזה הוא חד פעמי, כן? זה לא שבכל שנה יש קליטה של עולים מאוקראינה, הם לא נשארים כל הזמן, רובם כבר הספיקו לעזוב, ובכל זאת, בשביל ההוצאה החד פעמית, עשו קיצוץ רוחבי קבוע בכל משרדי הממשלה. בעצם הטריק הזה, הקיצוץ הרוחבי, מאפשר לאוצר פשוט לקצץ בהוצאות של הממשלה באופן קבוע, בלי שזה דווקא עובר לשירות אחר. בלי שום סיבה אמיתית, אין לזה שום סיבה. כאילו, באופן עקרוני יכול לעשות קיצוץ שהוא רק עכשווי ולא ממשיך מכאן והלאה, אבל פשוט ככה האוצר רוצה לעשות, וזה פשוט טריק שמאפשר לו לעשות קיצוץ קבוע בהוצאה של הממשלה בישראל, שזה דבר הזוי, ובעצם אז מה שקרה שבוע, שקיצצו בהוצאה הקבועה של כולנו לשירותים אוניברסליים, שכולנו נהנים מהם בשביל איזושהי תועלת מגזרית ואפילו מפלגתית מאוד 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 בעייתית. אגב, בדיון שם האוצר ניסו לעשות כל מיני הסברים, למה זה לא בעצם ככה, ובעצם לא מקצצים, ניסו ככה קצת לחרטט את חברי הכנסת, אבל בשורה התחתונה, קיצצו בצורה דרמטית בשירותים של כולנו, זה אמנם קיצוץ שנקבע כבר לפני כמה חודשים, אבל עכשיו מוציאים אותו לפועל.
תשמע, כן, וואו, בסוף, מה שאמרת בסוף, זה לא מפתיע אותי בכלל, כלומר, אני יכול ממש לראות איך האוצר כאילו חושבים עם עצמם, טוב, אנחנו לא באמת רוצים להעביר את כל הכסף הזה לחרדים, אבל איזו הזדמנות גם לקצץ בלי סיבה, וואו, אז כנראה שזה שווה לנו לעשות את זה. אני רק רוצה להזכיר למאזינים שלנו, שישראל, כשמסתכלים על ההוצאה האזרחית השנתית, לפני הקיצוצים הרוחבים האלה, ישראל בפיגור של יותר מ-100 מיליון שקל כל שנה, מהממוצע, ב-OECD. ישראל היא באמת מדינת צנע, היא מדינת צנע כבר שנים, וזה בסופו של דבר החטא הקדמון שמוביל לכל כך הרבה דברים, כולל המצב המשבר הדמוקרטי שאנחנו נמצאים בו כרגע, ואני חושב שגם מה שאמרת על החוסר יכולת לעלות מיסים, או פשוט להגדיל את ההוצאה, היחס חוב תוצר של ישראל הוא מאוד 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 נמוך, יכל להיות הרבה 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 יותר גבוה, אבל גם שם בגלל הכללים הפיסקליים, האנטי דמוקרטיים וכל הדברים האחרים שאנחנו כבר מכירים, אז הידיים כבולות, או לפחות חלקי כבולות, ולכן אין ברירה לכאורה, אלא באמת לעשות את זה. אבל אתה יודע, אביעד, אתה יודע מה הכי חשוב?
מה הכי חשוב?
שהדירוג אשראי לא נפגע. כלומר, זה החיים עצמם. אז אני אמנם מצטער שהבנות שלי משתחררות כמעט כל יום עכשיו ב-12, כי יש מחסור מטורף במורים במרכז, ואני מצטער שבן אדם נשרף למוות, כי הסולם של פאקינג הכבאות של הרד לא הגיע לקומה הרביעית, כי הסולם שהגיע, שלחו אותו למלונות פאר שם ליד של כל העשירים, אז, אבל אתה יודע, הכי חשוב, אני לא צריך שהציבור הישראלי יהיה מרוצה, אני צריך שמודיז יהיו מרוצים, ככה אני גם לומד מהמנהיגים של המחאה, אני צריך שאלו באמת יהיו אנשים שיחשבו שהמצב של ישראל טוב, ואני בטוח שהם מאוד מרוצים מהקיצוץ הרוחבי הזה, כי הם לא צריכים לגור בגיהנום הזה, ולא להיות בפקקים וכולי, הם רק צריכים לתת A++.
והדבר כמובן שקשור לזה, והוא לא פחות חשוב, זה שגם החוב תוצר של ישראל ירד משמעותית, אני בטוח שנרגעת, הוא היה בערך, עלה קצת מעל 70% בגלל הקורונה, ועכשיו נכון. הוא חזר להיות 60%, שזה המספר הקדוש, בלי שום סיבה, המספר הקדוש שהוא חלט בעולם, שהוא אליו צריך להגיע, ל-60%, ועכשיו אנחנו כולנו יכולים לנשום, שהמערכת אי אפשר לקבוע תור לרופא, ואין סייעות בגנים, ואין מורים, ואנשים נשרפים, אבל החוב תוצר נמוך, והמיסים ישראל יחסית נמוכים, וכולנו יכולים לחיות בשקט ובשלווה, הכל טוב.
ואגב, אנחנו בערך היחידים שעדיין לוקחים את ה-60% הזה כמספר קדוש, אתה יודע, אפילו, חוץ מאולי גרמניה, שעוד שנייה היו פאקינג נאצים בגלל זה בשלטון, רוב העולם כבר ירד מזה לגמרי, ארצות הברית כבר מזמן עברה את ה-100% יחס חוב תוצר, אבל גם אם אתה אומר, טוב, זה אמריקה, תסתכלו על מדינות כמו יפן, שדווקא אולי במדדים הניו-ליברליים של כלכלנים, אומרים, העשור האבוד, הצמיחה הזה, אבל בדיוק ראיתי עכשיו שבעשורים האחרונים יפן בנתה יותר בתים מאשר כל החברה האמריקאית ביחד, וכנראה שאתה יודע, אולי לא לחברות הדירוג, אבל לחיים עצמם המצב שם לא כזה נורא, אפשר גם להוסיף לזה הרבה מהמדינות האירופאיות, בקיצור,
כן,
נורא.
אגב, אתה יודע משהו מדהים, הנוסחה בעצם שכלל ההוצאה בישראל, היא הרבה שנים כיוונה לזה שההוצאה לא תעלה, כשבתוך הנוסחה היה ממש להגיע ל-60% הזה, חוב תוצר, זאת אומרת, זה משהו הוכנס לתוך הנוסחה, ואז כשככה בחמש השנים האחרונות, ישראל באמת התקרבה ואפילו הגיעה ל-60%, שינו את הנוסחה ככה שהמטרה תהיה להגיע ל-50%. רק שתבין, כאילו, זה פשוט, הצליחו בזה, וזה באמת ההוצאה ירדה, אבל אז לא ישירו את זה ככה, כדי שההוצאה בישראל תוכל קצת לעלות, אלא פשוט יצרו יעד חדש, 50% סתם, בלי שום סיבה, כדי שההוצאה תמשיך לרדת. אז זאת אומרת, פשוט משנים את הנוסחה לפי מה שנוח, כדי המטרה העיקרית והעליונה, זה שהיחס חוב תוצר ירד.
כן, ושאוט-אאוט לעומר מגל, שכתב, חקר מאוד את הנושא של כלל ההוצאה, אם אתם רוצים לקרוא את המסמכים שלו, אני בטוח שהוא ישמח. וזהו, אנחנו מסיימים, זהו, סיימנו את הפגרה, חזרנו להתעצבן, נתראה בשבוע הבא, אביעד.
נתראה, שנה טובה לכולם.
שנה טובה, ביי.